שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון ומסניך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, העולה אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. אנחנו נעצור כאן בשלב ראשון וננסה להבין כמה דברים. כן, המילה האחרונה, יושבי צור. שאלה ראשונה למשיר. זה נראה לא נעים מה שקורה כאן. שפחות או יותר כל העולם, אם אני עושה חשבון שיש לנו גם מלכות אדום וגם מלכות ישמעאל, ככה אני שומע, העולה אדום וישמעאלים, אפשר להוסיף לזה עוד מואב ואגרים, איזה עם, ותוסיף לזה בפסוק ח' גם גבל, עמון, עמלק, פלישתים, בקיצור זה לא נעים. נראה שכולם החליטו לבוא עלינו לחלותנו. אז על זה אתה אומר שיר. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה לאסף? מה הוא בא פתאום לעשות פה, אסף? איך הוא הגיע לפה? המלבים זה מקור מספר 2. נדמה לי שזה בצד השני של הדף. בא לפנח את השאלה השנייה. אומר המלבים, מקור מספר 2, שיר מזמור לאסף, נוסד גם כן בימי יהושפט. מגלה לנו המלבים שבעצם המזמור הזה נאמר על דבר שקרה בימי מלך יהודה יהושפט. הוא היה מלך יהודה הרביעי אחרי שלמה. הוא היה מלך צדיק. אומר המלבים, נוסד גם כן בימי יהושפט שבאו עליו בני מואב ובני עמון למלחמה, ועימם המון רב, ויהושפט התפלל וקרא צום. ואז ויחזיאל מן בני אסף הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. אם כן, עכשיו זה הולך ומתברר. הסיפור הזה שכתוב כאן במזמור הזה פגימל, הסיפור הזה זה קרה. כך היה. מתי זה קרה? זה קרה בימי יהושפט. יש פה מקום. ואז באמת המצב היה מאוד מאוד לא טוב. אפשר להגיד שבעצם המצב היה קריטי. כן, כי מי יכול לעמוד מול כל אלה? לאט לאט כל העמים שמסביב, לא רק קרובים אלא גם רחוקים, התלכדו, התאספו והחליטו, גומרים עם ישראל. זהו, אחת ולתמיד, יאללה. כולם, כל העמים האלה, היה לנו עסק איתם בזמן מן הזמנים. הם לא אהבו אותנו יותר מדי, אבל לא העיזו, כל כך לתקוף אותנו. למה? טוב, כי דוד המלך כבר הנחית עליהם זרוע קשה. יד חזקה וזרוע נטויה. היד הארוכה של דוד פגעה בכל מי שהעיז להרים ראש. אבל מאז דוד עבר זמן מספיק רב, הרושם של דוד הלך ונעלם, ואז הם החליטו, לבד לא נצליח, אז בואו נעשה את זה יחד. בואו נתלכד, נתחבר, נקים צבא אדיר, ויחד נוכל להם. מתי זה קרה? בימי המלך יהושפט. הסיפור הזה מסופר במלואו בספר דברי הימים, מקור מספר 3. כדאי לקרוא את הסיפור בספר דברי הימים, בוא תראו, זה מתחיל מתחת למלבים, וזה נמשך במשך הרבה פסוקים. כתוב כך בספר דברי הימים, ב' פרק כף. ויהי אחריכן, באו בני מואב ובני עמון, ואימאם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך עמון רב, מעבר לים, מארם, ואינם בחצצון תמר אי אין גדי. כן, באו להודיע למלך שהמצב לא טוב, מצב חירום. המון, 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 המון צבא התאסף, באו גם מעבר לירדן, איפה נמצאים? באין גדי. ועירה. זהו, מפורש. מלך יהודה פחד. ועירה. ויתן יהושפט את פניו לדרוש לאדוני. ויקרא צום על כל יהודה. זה הלכה. אם נמצאים בצרה, צריכים להתפלל אל השם ולקרוא לצום. כל יהודה זה על כל מלכות יהודה. המצב מאוד קשה. ויקבצו יהודה לבקש מאדוני. גם מכל ערי יהודה באו לבקש את אדוני. מתאספים, כל העם. ויעמוד יהושפט ביקה ליהודה וירושלים בבית אדוני. בית המקדש. לפני החצר החדשה. ויאמר אדון, ויאמר. ואז יהושפט מתחיל להתפלל. מאוד מעניין איך מלך יהודה צדיק וכשר מתפלל אל השם. בוא נשמע מה עושים במצב חירום. איך מתפללים מצב חירום. ויאמר, אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. ריבונו של עולם, אבל אתה חזק יותר מכולם. אף אחד לא יכול להתייצב מולך. הלא אתה אלוהינו, אבל לא רק שאתה חזק, אבל אתה בכלל שלנו. אתה אלוהינו. הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל. בכלל, מה אנחנו עושים כאן בארץ הזאת, ריבונו של עולם? אתה הבאת אותנו לכאן. ותיתנה לזרע אברהם אוהביך לעולם. והירושה הזאת שנתת לנו, להכניס אותנו לארץ, זה לא הייתה הבטחה זמנית. לא הכנסת אותנו לזמן מוגבל. זה לעולם. אנחנו אמורים להיות כאן לעולם. וישבו בה ישראל, ויבנו לך במקדש לשמחה, למור. והנה, תראה למה הגענו. העם שלך יושב בארץ שנתת והבטחת לעבוד, ובנו בית לשמחה, שיכירו אותך בעולם. אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפוט ודבר ורעב, מה אנחנו עושים? נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה. ידענו שכל פעם שיש צרה, צריכים לבוא אליך, לבית הזה, ולהתפלל לפניך. ואני זק אליך מצרתנו, ותשמע ותושיע. ויש לנו קבלות, שכל פעם שאנחנו באים להתפלל אליך כאן בבית הזה, אתה עונה לתפילות שלנו. ואתה, אתה שואל למה אני אומר את כל הדברים האלה, ריבונו של עולם, נכון? למה אני עושה את כל הקדמה הזאת? אז בוא אני אגיד לך למה. ואתה, הנה בני עמון ומואב, וער סעיר, אשר לא נתתה לישראל לבוא בהם, בבואם ירץ מצרים, כי שרו מאליהם ולא ישמידום. עכשיו יש לי עוד משהו להגיד, ריבונו של עולם. אם כשבאנו ממצרים היינו מטפלים בעמים האלה בדרך לכאן, כשמשה רבנו היה איתנו, אז להיום לא היו לנו הצרות, אבל לא הכשית לנו, לא נתת לנו לפגוע בהם. והנה, תראה איך הם גומלים לנו טובה. לא נגענו בהם, ביקשנו יפה לעבור דרכם. ותראה איך הם מחזירים לנו את הטובה הזאת. והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. במקום להודות על זה, שעברנו דרכם בלי לנגוע בכלום, אפילו אוכל ומים, היינו מוכנים לקנות בכסף מלא. ועכשיו מה הם מבקשים? הם מבקשים אותנו לגרש מן הארץ שאתה נתת לנו. ואנחנו לא פגענו בהם, והשארנו אותם בארצם. אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני האמון הרע. וזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני, גם טפם, נשיהם ובניהם. זה התפילה. מצב לא טוב, אבל מתפללים. ריבונו של עולם שומע תפילה. הפסקה, ואז הפתעה. ויחזיאל בן זכריהו בן בניה בן יעיאל בן מתניה הלוי מן בני אסף, שיר מזמור לאסף. הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל. בזכות מה זכה לרוח הקודש, לגילוי נבואי במצב הזה? כי הוא היה בתוך הקהל. כי כל עם ישראל התאסף, ומכוח הציבור הצועק אל השם בעת צרה, התנוצצות הנבואה מופיעה בתוך הקהל. ואז מה אומר אותו לוי מבני אסף? ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים. והמלך יהושפט. כה אמר אדוני לכם, אתם אל תיראו ואל תחתו מפני אמון הרב הזה. כי לא לכם המלחמה כי לאלוהים. מחר רדו עליהם. הנה עולים במעלה הציץ ומצטם אותם בסוף הנחל פני מדבר ירואל. לא לכם להילחם בזאת. התייצבו, עמדו וראו את ישועת אדוני עמכם, יהודה וירושלים, אל תיראו ואל תחתו. מחר צאו לפניהם, ואדוני עמכם. ויקוד יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני, להשתחוות לאדוני. על מה? עוד על מה? על מה?
על זה שמבינים שהקדוש ברוך הוא
ילחם. על זה שקיבלו תשובה לתפילה. הם קיבלו תשובה לתפילה. התפללו, וריבונו של עולם אומר, שמעתי, קיבלתי את התפילה, הנה מה שיהיה. ויקומו הלוויים מבני הקהתים ומבני הקורחים להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה, וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, ובצאתם עמד יהושפט, ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים. משפט מדהים. האמינו באדוני אלוהיכם ותאמינו. האמינו בנביאיו והצליחו. נו, הרבה אמונה יש בפסוק הזה. תראו כמה פעמים זה חוזר. האמינו באדוני אלוהיכם ותאמינו. האמינו בנביאיו והצליחו. מה, הם לא האמינו? הם לא האמינו? למה יהושפט צריך להגיד את זה לעם? העם היה בתפילה, העם שמע נבואה. בא המלך יהושפט ואומר, תאמינו. כי יש הבדל גדול. כשאתה נמצא בבית המקדש, וכשאתה יוצא לקרב, זה לא בדיוק נראה אותו דבר. כשאתה בתוך בית המקדש, ואומרים לך, שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה, והנה אחד מבני הלוויים נתנבא, והולכת להיות ישועה גדולה, נס גדול עומד להתרחש. בבית המקדש זה קל להבין. אבל כשאתה נמצא במדבר תקוע, ואתה מתחיל להסתכל, ואתה רואה ממולך את כל הכוחות של האויב, לאלפים, לרבבות, ולמאות, ואולי ליותר, אתה צריך עדיין חיזוק. אומר יהושפט, מה שנאמר לנו זה לא רק בבית המקדש, זה גם כאן. והצלחתנו תלויה ב, האמינו בשם אלוקיכם. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא יקיים. ותאמנו. מה פירוש? האמינו בשם אלוקיכם ותאמנו. מה פירוש? מה הכוונה? ותאמינו. מה הכוונה? אומר מצודת דוד, ותתקיימו כמו, ככה אומר מצודת דוד, והיה אמונת איתך, מה שיקיים אותך בעיתים. האמונה מחיה, האמונה מקיימת. צדיק באמונתו יחיה. אבל לא רק הצדיק היחיד, הפרטי. עם ישראל, גוי צדיק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. האמינו ותאמנו. האמינו בנביאיו, האמינו בנבואות. ותצליחו, פילי פלאים. כדי שהנבואה תתקיים, צריך להאמין בה. חידוש. האמינו באדוני אלוהיכם, ואז תאמנו. האמינו בנבואיו, ואז הצליחו. איך זה נגמר? ויבאץ אל העם, ויעמד משוררים לאדוני ומעללים להדרת קודש, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, עודו לאדוני כי לעולם חסדו. ובעת החלו ברינה ותעילה, נתן אדוני מערבים על בני אמון מואב ואר סעיר הבאים ליהודה וינגפו. איך? לא כתוב. מעניין מאוד. מה קרה שם? מה בדיוק? איך הם באים? הוקו. לכאורה זה לא כתוב, נכון? לכאורה זה לא כתוב. ואנחנו עוד מהנראה שזה כן כתוב. מה קרה שם? אחרי ההתעוררות הגדולה הזאת, אחרי חיזוק כזה באמונה, אחרי שהמלך יושפט יצא לפני כולם, והלך לחזק את כולם למלחמה, עם החלוץ, מה קרה בסופו של דבר? לפני שנראה את הסוף, מה קרה, אנחנו צריכים טיפה לחזור אחורה. נחזור לדברי המלבים על הפרק הזה. הפרק הזה שאנחנו אומרים אותו בעשרה בתיבת ביום בו שמו מצור על ירושלים. וכנראה שהתוכנית הזאת לשים מצור על ירושלים זו לא רק תוכנית שהייתה. הנה אנחנו שומעים עכשיו שזה כבר קרה בימי יהושפט, כי ברור שהמטרה היא במלכות יהודה ירושלים, כי ירושלים היא עיר בירתה של מלכות יהודה, וברור שירושלים במרכזה מקדש, ולכן בני ישראל החליטו להתאסף ולבוא אל הלב ולפנות לריבונו של עולם ולומר לו, ריבונו של עולם, על מי באים להילחם? בוא רגע נחזור למלבים במקור מספר 4 בצד השני של הדף. המלבים מסביר פסוק דלת. על עמך ירימו סוד ויתייצאו על צפוניך. אומר המלבים, על מה שירימו סוד על ישראל, ומצד שהם עמך. לכן לא כתוב על ישראל, אלא על עמך. זה מצד שהם עמך. ויתייעצו, ועיקר העצה שלהם ותכלית מגמתם הוא על צפוניך, על ענייני האלוקות הצפונים, כמו על אמונת האחדות ועל קשר אלוקותך והשגחתך על ישראל. ועל התורה והמצוות שנתת להם, שרוצים לבטל זה מאיתם. מסביר המלבים. מסביר המלבים, כאן שואלים אותנו אגב, מי כתב את הפרק הזה, מי כתב תהילים, האם דוד או יושפט או חזקיה? נכון. שואלים אותנו מי כתב את הפרק הזה. הרי אם הפרק הזה מכוון כנגד מה שקרה בימי יושפט, שזה הרבה אחרי דוד, אז איך זה בתהילים שכתב דוד מלך ישראל? מה? לא שמעתי. אסף כתב. ככה יש דעה אחת. קודם כל, לדוד אין בעיה לכתוב פרקי תהילים ברוח הקודש, כידוע. על נערות בבל, שם ישבנו וגם בכינו וזוכנו את ציון. אנחנו אחרי חורבן בית המקדש. אין לבעיה, דוד המלך הוא אחד מן הנביאים שעמדו לנו. אז ברור שדוד המלך כתב פרקי תהילים ברוח הקודש, אחרי זה לא היה הופך להיות ספר התפילה הנצחי של עם ישראל. מכל מקום, צריך לדעת שהספר הזה, ספר תהילים, מכסה את כל ההיסטוריה הישראלית מתחילתה ועד סופה. ולכן דוד המלך כותב, ולאט לאט אנחנו מגלים שדוד המלך, המלך הראשון, ידע לצפות, לראות, להתבונן כבר במה שהולך להתגולל על העם הזה במשך דורות. אז אומר המלבים, מה זה צפוניך? יש בעם הזה דברים צפונים, ככה מסביר המלבים. ויש עמים שמרגישים שהעם הזה זה לא רק מה שגלוי בו, זה הרבה מה שסמוי בו. והאמת היא שכל האויבים האלה הם לא באים על הדברים הגלויים, כי על הדברים הגלויים זה לא מובן. מה הם רוצים? למה דווקא להתנכל כל כך לעם הזה? אומר דוד המלך, לא הבנת. הם לא באים על הדברים הגלויים. הם באים על הדברים הצפונים בעם. על צפוניך. על הדברים שאתה, הקדוש ברוך הוא, הצפנת בתוך העם הזה. אמרו, פסוק A, ממשיך המלבים, דברים נפלאים. אמרו זה לזה, לכו ונכחידם מגוי, כדי שלא ייזכר שם ישראל עוד. שרוצים לבטל שם ישראל. ששם זה מורה על שמונגים, למה? מה מפריע להם? אפילו השם רוצים לבטל. מה קרה? על מה ההתנכלות הזאת אפילו שלא ייזכר שם ישראל? ששם זה מורה על שמונגים למעלה מן הטבע. ושהם מושגחים מהשם, ישראל. ששם זה לא ייזכר עוד. ואם כן, עיקר ביאתם ולבטל הייתה אמונה. ועליך באו, על אלוקותך הנודע בעולם על ידי ישראל. יהושפט, יחד עם העם, כשמתפללים אל השם, מעמידים את הקלפים על השולחן. הנושא זה לא עם ישראל, כי רוצים פה לכבוש שטחים, כי רוצים עוד כמה גבעות והרים. הנושא האמיתי, ריבונו של עולם, זה אתה. המטרה שלהם, עליך ברית יכרותו. זה נגדך. ומה ההוכחה לדבר הזה? פסוק וב, כי נועצו לב יחדיו. אומר המלבים,
באר הראיה לזה שעיקר ביאתם הוא על אלוקות, כי הנה היו שם עמים מפורדים. יש מהם שכנים לארץ ישראל, ויש רחוקים מארץ ישראל. וזה מבואר כי השכנים לארץ שלוחמים ולוקחים לעזרתם עמים רחוקים, כל אחד יש לו תכלית מיוחד. איך קרה שהעמים האלה פתאום מצאו לעשות ביניהם ברית? כשהם היו עוינים אחד זה לזה, כשאין להם שום דבר משותף, כשבכלל הם לא גובלים לארץ, חלק מהם. מה קרה? על מה ראו ליצור ברית משותפת נגד ישראל? השכנים יילחמו מפני שיראים מהם, או כדי לקחת גבול ארצם. והרחוקים יילחמו בעבור השלל והבז. אבל הם נועצו לב יחדיו, שבאו כולם בלב אחד ועצה אחת, ויש להם תכלית אחד. למה? מפני שעליך ברית יחותו. צריך מטרה מאוד 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 משותפת כדי לאחד אנשים כל כך שונים, עמים בעלי אינטרסים כל כך מגוונים ולפעמים מנוגדים. מה זה? מה המטרה המשותפת לעמים כאלה? מה יכולה כבר להיות המטרה המשותפת? תשובה, שתכלית ביאת כולם, אומר המלבים, הוא עליך, שמקנים על פרסום אלוקותך בעולם על ידי ישראל. עכשיו אנחנו מבינים. מה שמפריע בעומק לכל העמים האלה, שאין ביניהם שום דבר משותף, זה דווקא הנקודה המרכזית, הנקודה המאוד קרדינלית שיש בישראל. כולם מבינים שגילוי האלוקות בעולם על אמת, מי שיכול לקחת על הכתפיים ולשאת את המגמה הכללית האלוקית בעולם, זה ישראל. זה כולם מרגישים. בזה אין הבדל בין העמים. כולם חשים ומרגישים שזה התפקיד של ישראל בעולם. ובזה כולם מוכנים להתלכד. עליך ברית יחותו. וזה התכלית המיוחד לכולם. וזה בעצם מה שמוכן לחבר ביניהם ולאחד אותם נגדנו. אם כן, ריבונו של עולם, של מי המלחמה הזאת? שלנו או שלך? כן, כן יוסף. נכון, נכון, זה תמון בישראל. נכון, בדיוק. לכן דוד המלך חושף לנו על צפוניך. אתם, למה הוא צריך להגיד את זה? כי אתם תחפשו סיבות גלויות. אתם כל הזמן תשאלו, אבל מה עשינו? מה קרה? אנחנו רק עוזרים, אנחנו רק מטיבים. לא עשינו שום דבר נגד אף אחד. אין לנו שום כוונות מלחמתיות. מה אומר דוד המלך? אתה לא שומע מה שאני אומר לך? זה על צפוניך. זה על הדברים הצפונים. לא על הדברים הגלויים. תפסיק לחפש סיבות על הדברים הגלויים. אתה לא בכיוון. הם באו על צפוניך. הם באים על הדברים הצפונים. ולא על הדברים הגלויים. אם עד היום ממשיכים להתפלל מתוך ספר תהילים, כנראה שספר תהילים נשאר אקטואלי.
תסתכלו במקור מספר 5, בצד השני. על עמך ירימו סוד. מדרש שוחר טוב על תהילים. באין על עמך בשביל שאנו מקיימים את התורה, שנאמר סוד השם ליראיו. על עמך ירימו סוד. מה מפריע להם? הסוד שבנו. שומע? עוד חיזוק למה שאמרת. מה מפריע? הסוד שבנו. מה זה הסוד הזה? סוד השם ליראיו, התורה. יתייעצו על צפוניך, נוטלין עצה. על מה? על מזבחך לעקרו. שלא נקריב קורבנות לפניך. 6. מקור מספר 6. אמרו לכו ונכחידם מגוי. כל זמן שישראל קיימין, הוא נקרא אלוקי ישראל. ואם נעיקר ישראל, אלוקי מי נקרא? אמרו לכו ונכחידם מגוי. ולא יזכר שם ישראל עוד. אבל האמת היא, שהרצון למחוק את שם ישראל, זה בגלל שבשם הזה מופיע אזכור למידת אלוקותו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, אל. זה העניין, זאת המטרה. כי נועצו לב יחדיו, כל מה שהם עושים ומרגישים עלינו, בשבילך הוא. שנאמר על השם ועל משיחו בפרק ב' בתהילים. אם כן יתברר שיש פה מטרה מאוד סמויה, ואנחנו צריכים לדעת את זה. אסור לנו להיתפס למחשבות שטחיות, שהמלחמה היא על המקום הזה, או על המקום הזה, או על העניין הזה, או על העניין הזה. ועכשיו נשים לב. יש בתחילת הפרק הזה שלושה ביטויים מאוד דומים. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט. מה הם אומרים שלושתם? מה המכנה המשותף לשלושת הביטויים האלה? שלא יעבור בשקט. שומעים? כלומר, ריבונו של עולם, לא להישאר בשקט. לא להישאר בשקט. אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט. כי הגויים, האויבים האלה עושים המון רעש. הם ממלאים את העולם ברעש שלהם. צריך שכל נגדי יקום מול כל הקולות האלה המבקשים להכחיד, להשמיד, לאבד, ולא ייזכר שם ישראל עוד. לכן הפנייה היא מאוד ברורה. אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט. וריבונו של עולם, אנחנו לא נשתוק. ואכן, מה עשו בימי יהושפט? כולם התאספו. כולם הרימו קול. ושרו לשם. אנחנו נרים קול. איתרותא דילתתא. מבקשת איתרותא דילאלה. אל דומי לך, אל תחרט, אל תחרש ואל תשקוט. אנחנו לא נשתוק, אנחנו נרים קול גדול. נגיד שאנחנו מאמינים בך, שאנחנו סומכים עליך, שאנחנו יודעים את הסוד הגדול של המלחמה נגדנו. אנחנו יודעים,
אנחנו לא נשתוק. אנחנו נגיד את האמת. אנחנו נפרסם אותה. למרות שזה צפון על צפוניך, אנחנו נחשוף את האמת. וכנגד זה, ריבונו של עולם, אל דומי לך. אל תחרש. ואל תשקוט. כי שתיקה היא לא טובה. היא מסוכנת מאוד. כשהאויבים באים על ישראל להכחידם, הם מבקשים לעשות את זה מאוד בשקט. לא לאורך קולות, לא לעורר התנגדויות, לא לעורר מאומות, שהכל יעבור בשקט. ומה צועק דוד המלך בפרק הנפלא הזה? אל דומי לך, אל תחרש, ואל תשקוט, ואנחנו לא נשתוק. ואנחנו נגלה את המטרה, ואנחנו נסביר למה תוקפים אותנו. אנחנו לא נשתוק. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, מה שמופיע כאן. מאוד חשוב. שואלים אותנו כאן שאלה מעניינת. למה עושים מלחמה בשם? הרי מאמינים בו לכאורה, אסלאם ונצרות. גם, כמו שכתוב, אוהלי אדום וגם ישמעאלים. אז למה הם יבואו להילחם בישראל שמגלה את השם בעולם? הרי לכאורה מאמינים בו. נו, מה התשובה לשאלה הזאת? מה? הם מאמינים באל כזה שדבר אחד הוא לא יעשה. הוא לא יתגלה. זה פטנט טוב, לא? להאמין באל שמראש, לפי האמונה שלי, הוא לא יתגלה. הוא לא יתערב. אחד, צד אחד, מאמין שהאל עוד מת לפני שהוא נולד. והצד השני מאמין שהוא עף לשמיים. כלומר, מה שלא יהיה, העיקר שלא יהיה כאן בעולם. יש רק עם אחד שאומר, אני חי וקיים, כי בי חי העולמים. הוא ינהל את העניין, והוא ינהל את ההיסטוריה, והוא ינהל את העולם, והעולם יתמלא מהכרתו וידיעתו, אמונתו, וכך העולם יתוקן לעתיד לבוא. כן, בבקשה. על מה אנחנו צריכים לצעוק? מה? אז שאלה מצוינת. אנחנו צריכים לצעוק צעקה שנשמעת כלפי מעלה וכלפי מטה. צעקה שנשמעת כלפי מעלה, יהושפט. ואותה צעקה תשמע כלפי מטה. כלפי העמים הבאים נגדנו למלחמה, אנחנו יודעים על מה אתם באים. הידיעה הזאת היא קריטית. כי הידיעה הזאת אומרת שלא מכוחנו בנו למלחמה, אלא מכוח השם שמשגיח עלינו, נמצא איתנו, אוהב אותנו, תומך בנו, ואנחנו בעצם אומרים, תדעו לכם, שבראש צבאנו השם צבאות. הדבר הזה פועל בין כלפי מעלה, בין כלפי מטה. ועכשיו אנחנו באמת נחזור לשאלה.
ואיך היה ניצחון בימי יהושפט? הרי לכאורה לא כתוב כאן. ממה ניגפו? נחזור לדברי הימים. פסוק כ' ג' שמה במקור מספר 3, ובעת החילו ברינה ותעילה, שרים בישראל, פילי פלואים. ובעת החילו ברינה ותעילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון מואב והר סעיר, הבאים ליהודה וינגפו. על מה? איך? תשובה. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר סעיר לאחרים ולהשמיד, וככלותם ביושבי סעיר עזרו איש ברעו למשחית. איך ניצחנו? שמעתם? הבנתם? איך ניצחנו? אבל מה קרה להם? הם מרגו אחד את השני. ויעמדו בני עמון, פסוק כ' ג', שימו לב. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר סעיר, החברים של אתמול, האוהבים הגדולים, בעלי הברית, לאחרים ולהשמיד. רק רגע, באתם להשמיד את ישראל, לא? בינתיים נשמיד את בני סעיר. זה יותר דחוף. וככלותם ביושבי סעיר, גמרו אותם. עזרו איש ברעו למשחית. פילי פלאים. מה שהיה כל כך נראה מפחיד בתחילת הפרק הזה, הופך להיות מדהים בסופו. כל האמון הזה, שבה כל כך בוטח עלינו, כל כך מגובש, כולם יחד נגדנו, בסוף הפרק הזה, הופכים להיות שליחים להרוג אחד את השני. למה? כי אי אפשר לכות ברית כשהמטרה היא נגד השם. כל ברית שבני אדם יחתו ביניהם נגד השם תתפך עליהם לרעה. כל ברית שהיא בעד השם תחזק את הברית, וכל ברית שהיא נגד השם תתפך נגד כורתי הברית על עצמם לרעה. הפרק הזה התחיל בקריאה מאוד מיוחדת, שלכאורה היה מאוד קשה להבין איך אפשר לפתוח תפילה בביטוי כזה. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אלוהים מידת הדין. איך מתפללים ומזכירים מידת הדין? תשובה, אם אנחנו דבקים באמת, אם אנחנו יודעים מי אנחנו ומדוע באים נגדנו, מידת הדין היא לנו למידת הרחמים, ומידת הרחמים היא להם מידת הדין. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש, ואל תשקוט אל. זה הפרק שנאמר בעשרה בטבת, יום שבו אנחנו זוכים שביום הזה תחילת נפילת ירושלים, שביום הזה נגיד קדיש כללי על 6 מיליון יהודים, כשביקשו שלא ייזכר שם ישראלות, כשביום הזה קמנו ונתעודד ואמרנו לשם, אל דומי לך, אל תחרט, אל תחרש ואל תשקוט אל. להתראות.